גיטין דף פי חט. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. שיער מקצת הגט וכתבו בדף השני. והעדים מלמטה כשר. הוא כתב את הגט בשתי עמודות. עמוד אחד, והוא ממשיך את הגט בעמודה השנייה, באותו צד של הנייר. והעדים חתמו מלמטה בסוף הכתיבה של העמודה השנייה. מבחינת הגובה, הם חותמים יותר גבוה מהעמודה הראשונה שהיא מגיעה עד למטה. הגט כשר. הגמרא תרחיב על זה קצת. חתמו עדים בראש הדף. כל גט שהעדים במקום לחתום למטה חתמו בראש הדף. או מן הצד, או מאחריו, מאחורי הגט, בגט פשוט. הכוונה למעט גט מקושר, שלכתחילה העדים חותמים בכפלים, בקשרים מאחורה, פסול. הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה. אדם שכותב גט, השורה העליונה, הגג שלה נקרא ראש הגט. אז הוא לקח דף, ומאמצע הדף ומטה, הוא כותב גט אחד. אחר כך הוא מסובב את הדף, ומאמצע הדף ומטה הוא כותב גט שני. נמצא ששני ראשי הגט, הגיטים הפוכים אחד מול השני. והעדים באמצע, שניהם פסולים, כיוון שהעדים בעצם הם לא בסוף שום גט. אבל אם זה היה להפך, הוא התחיל דף, גט אחד בראש הדף, עד לאמצע. אחר כך גט שני בראש הדף השני, עד לאמצע. נמצא שרגלי הגט הזה ברגלי הגט הזה, זה נקרא סופו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע. עד שהעדים נקרין עמו, שהם המשך שלו, כשר, והגט ממול פסול. ראשו של זה בצד סופו של זה, גט אחד ואחריו עוד גט. והעדים באמצע. עד שהעדים נקרין עמו בסופו, היינו הגט העליון כשר. גט שכתבו עברית, ועדיו כתבו בשפת יוונית. יוונית ועדיו עברית. עד אחד עברי ועד אחד יווני, כשר. כתב סופר ועד, כשר. אנחנו כבר מכירים את המשפט הזה, כמה פעמים הבאנו את זה במסכת למעלה, ואנחנו נראה בגמרא מה מדובר כאן. איש פלוני עד, כשר. בן איש פלוני עד, כשר. איש פלוני, בן איש פלוני ולא כתב עד, כשר. וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים, היינו, איש פלוני, בן איש פלוני, בלא המילה עד. נקיי הדעת, רש"י אומר שלשונן קצרה. כתב חניכתו וחניכתה, הוא כתב את שם המשפחה, רש"י אומר שם לוואי של משפחה כולה, כשר, כי יודעים למי הם מתכוונים. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, אתה, איך המשנה פתחה? אדם כתב גט על דף, על קלף. בעמודה אחת הוא כתב עד למטה, עד לאמצע הגט. הוא לא גמר. את ההשלמה הוא עשה בעמודה השנייה. ולחוש דיל מהן את רגי תהבו, ויתרה מילי זמן דקמו, ועדים דבטרו, וגזיה לזמן דבטרו, ועדים דקמו. אולי היו פה בכלל שני גיטים אחרים. היה דף גדול, גבוה יותר, ובצד ימין היה גט שלם מלמעלה עד למטה, ובצד שמאל גם היה גט. הגט הימני היה בגובה יותר נמוך מהגט השמאלי, שהיה יותר גבוה. עכשיו הוא, בגט הימני היו כל מיני תנאים שהוא לא רצה אותם. מה הוא עשה? גזר את תחתית הדף, הוא חתך את הקטע של העדים של הקמו, של הימני הראשון, וגזר את הדף מלמעלה, היינו את החלק העליון של הגט השני, זה נקרא לזמן דבשרו, וכיוון שזה ייגמר ויתחיל באותו עניין, ובעצם העדים לא חתמו על הגט הזה. אומר רבה באומר רב, כשיש רווח מלמטה. כשהוא כתב את הגט הימני, הוא לא כתב עד סוף העמוד שאתה אומר אולי הוא גזר. יש רווח, יש עדיין שורות ריקות שם למטה. אז אני לא חושש שהוא גזר משהו. או בסדר, ודיל מזמן דבשרו מי גזגזיה. אולי בכל אופן הדף מלמעלה, הצד השמאלי, היה שם גט יותר גבוה והוא גזר מלמעלה. כדאו, מר רב הבור, מר רב כשיש רווח מלמטה, או חנמי כשיש רווח מלמעלה. אתה רואה שלא גזרו פה, כיוון שהכיתוב בצד ימין לא מגיע עד למטה, והכיתוב השמאלי לא מתחיל מלמעלה. אומרת הגמרא, ודילמי מלוכי המליך, וכוסה. כיוון שאני רואה שהוא לא סיים לכתוב עד למטה, הוא עצר, הוא השאיר שורות ריקות בתחתית הגיליון. אז בואו נחשוש, למה הוא עצר, למה הוא לא כתב עד למטה? אולי הוא כתב את הגט יום אחד, כתב, 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 פתאום התחרט, אמר לו, בעצם לא רוצה לגרש את האישה. עצר, ורק למחרת הוא המשיך וכתב את החלק של העמוד השני. מה מחזק לנו את החשש הזה? מה גורם לנו לחשוש את החשש הזה? זה שהוא לא כתב עד למטה. ואז למה זה פסול? רש"י אומר פירוש שני, שהוא כתב את הגט, את החצי הראשון מיום אחד, וחתם ביום אחר. נכתב ביום ונחתם לאחר זמן. פסול? בפירוש הראשון רש"י לומד, שזה שהוא התחרט ועצר, כאילו ביטל את הכתיבה הראשונה. אומרת הגמרא, דקוסב הרי את מלמטה ומותרת מלמעלה. זאת אומרת, סוף העמוד הראשון ותחילת העמוד השני, זה אותו משפט. אז לא מסתבר שאדם עצר באמצע משפט. אז למה בכל אופן הוא השאיר שורות למטה? הוא רצה שזה יהיה יפה ככה, לעבור על העמודה הממול. שאתה מראה ודיל מיתרם אלי, אולי בכל אופן באמצע המשפט הוא עצר והתחרט. אומר אותה גם מראה, כולי היי לא יחשינה. זה כבר חשש מוגזם. רב אשי אומר, תירוץ חדש, לא צריכים להגיע לכל ארוכים תזאת. באמת את העמודה הראשונה הוא כתב מלמעלה עד למטה. ואת העמודה השנייה הוא מתחיל ממש למעלה. אז למה אתה לא חושש שהוא גזר? דידי הבי מתחת דמגילתא. רואים שזה מגילה מתוחה כזאת, שהיא לא גזורה. איך יודעים? רש"י אומר שסביבות הקלף יש שם השחור והווה, איפה שזה נמתח בקצוות. זה לא קלף שאתה חושש אולי מישהו גזר פה. חתמו עדים בראש הדף וכו'. אז כתוב שם, אם חתמו מן הצד, פסול. עיני והוריו חתים מן הצד. רב היה עושה חתימה מהצד של הכיתוב. עונה הגמרא, הטם בשגגו כלפי כתב. אם כשאתה חותם מן הצד, הגג הוא כלפי הכתב, גג האותיות זה כשר. ככה עכשיו הגמרא מבינה. שאת אמרה להד, הקטן הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה. היינו, שני גיטין ששניהם מתחילים מאמצע העמוד, זה לצד מעלה וזה לצד מטה. ראשו של גט בצד ראשו של גט. והעדים באמצע. אתה אומר שניהם פסולים, למה? ולך זה הימיני הוא כלפי כתב. איזה מהם? הגג של החתימות כלפי גג הכתב. ואז גג חתימות העדים התייחסו לגט ההוא. ונזכה שם. אומרת הגמרא, הטם דרמי לי כעיברה. זאת אומרת, אם כל הדף הזה הוא מלא כיתוב של שורות מימין לשמאל או משמאל לימין, אבל לא מלמעלה למטה. חצי מהאמצע עד למטה יש כיתוב מימין לשמאל, וכשאתה הופך את הדף, אז אתה גם רואה מאמצע ללמטה, מימין לשמאל. החתימות הם לא היו בכיוון של מימין לשמאל, אלא בכיוון מלמעלה למטה או להפך. אז גג חתימות העדים לא פונה כלפי שום גט, לכן זה פסול. זה נקרא שהם היו כמו עיברה, כמו בריח, שתופס את הדלת באוויר. שאת המראים, זה הציור יוחה, סייפה דקטני. ראשו של זה בצד סופו של זה, גט, שאחריו יש עוד גט, והעדים באמצע, עת שהעדים נקרין בסופו כשר. אם אתה אומר שאמצע הכוונה והיא דרה מכעיברה, כמו בריח מלמעלה למטה, לאו בעדהי מקרה ולאו בעדהי מקרה. החתימה לא נקראת עם שום גט, אלא ודאי הפירוש הזה לא נכון. אז מה זה באמצע הכוונה? בין שני הגיטין, באותה שורה כמו כל הגיטין. אז חוזרת השאלה, אם גג החתימות מתייחס לגט, אפילו מן הצד או אפילו מלמעלה, למה במקרה למעלה זה שניהם פסולים ולא מכשירים אחד? אומרת הגמרא, אלא רב בדיסקיה וחתים. באמת אתה צודק. חתימות מן הצד פסולות. איך רב חתם מן הצד? לא בגיטין. כשרב היה שולח מכתב, בית הדין מזמין מישהו לדיון. במקרה כזה רב לפעמים היה חותם מן הצד, שמה זה לא לעיכוב, לכן. אבל בגיטין ודאי שצריך לחתום מלמטה. טוב, למדנו במשנה כתב, סופר ועד כשר. אז מה מדובר? שיש רק עד אחד? אומר אביר מי חתם סופר שנינו, מדובר שהוא גם חתם. אומר רב חיסדה, הומנה רבי יויסי. רבי יויסי סובר שאדם שאומר אמרו לסופר ויחתום, פסול. צריך שמילה לא ממסרן לשליח, צריך שבעל הגט בעצמו יאמר לעדים לחתום. ולכן אף פעם הסופר לא יחתום אם הוא לא שמע ישירות מהבעל של האישה שהוא מבקש שהוא יחתום. ולכן, כיוון שיש חתימת הסופר ועוד עד, לכן זה קשר. היי כתובת חתנים, דעתיה לקמי דרבבו. הייתה כתובה של חתנים, שבאה לפני רבבו, דבו ידלי לתופסה. העדים ידעו לזהות את כתב הסופר, את כתב התופס של הכתובה, וגם לחתימת יודד אחד צהדה. סובר להכשורו. שלכאורה יש לנו פה כמו שתי עדים. אמר לו רבי ירמיה, אתה לא צודק, דווקא חתם סופר שנינו, אבל על הכתיבה של הסופר לא סומכים כעד אחד. שמואל למעלה, ראינו בדף פיוו עמוד ב' שהוא סובר, שכיוון שהסופר כותב זה לבד נחשב כמו עד, וכתב סופר ועד יהיה קשר. כתב חניכתו וחניכתה כאשר שם המשפחה גם טוב. תונו רבונון, חניכת אבות בגיטין עד 10 דורות. יותר מ10 דורות זה כבר לא מתייחס, זה כבר לא ברור למי מדברים כאן, וזה לא נקרא שכתבו את השם. רבי שמעון בן אלעזר אומר ג' דורות, כאשר מכאן ואילך פסול. כמן אז להוד עומר רב חנינה. כתב חניכת אבות בגיטין עד ג' דורות. אומרת הכמרה כמן כי רב שמעון בן אלעזר. אומר אבונה מה יקרו? מה המקור לזה מהפסוק? שכתוב כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. משמע שאחרי דור שלישי זה כבר ונושנתם, זה כבר לא מתייחס לאבות. כיוון שהבאנו את הפסוק הזה, אומר רבי ישוע בן לוי, לא חרבה ארץ ישראל, היינו לא גלו 10 השבטים, מלכות ישראל. עד שעבדו בה 7 בתי דין עם אבוי לזורו. מה זה 7 בתי דין עם הכוונה? 7 משפחות של מלאכים. ואלו הם, ירובם בנבט הוא מלאך והבן שלו נדב מלאך אחריו. הבית דין השני, הכוונה משפחת מלוכה השנייה, הייתה בעשה בן אחיה. ואחר כך בנו אביה. ואחאב בן עומרי. אז האמת היא שגם עומרי הוא היה המלך הראשון. עומרי, אחריו אחאב, ואחריו יורם. אבל רש"י אומר, כיוון שאחאב הרשיע לעשות יותר, אז נקרא הקלקול על שמו. המשפחה הרביעית זה יהוא בן נמשי, שהוא מלאך, ואחריו בנו יואחז, ואחר כך יואש וירובם וזכריה. הוא פקח בן רמליהו, הוא מנחם בן גדי, והושע בן אלה הוא המלך האחרון, שבשנה התשיעית למלכותו, הגלה אותם סנחריב לחלך וחבור וארץ גוזן, שנאמר אומללה יולדת 7, היינו 7 משפחות של מלכות, 7 בתי דינים, נפחה נפשה, באה שימשה בעוד יומם בושה וחפרה. אומר הבא ממה יקרו, כי תוליד בנים ובני בנים. מה זה קשור לפסוק? אז מובא כאן בצד, בגיליון תוספות, כי תוליד זה דור אחד, בנים זה עוד שתי דורות, ובני זה עוד שתי דורות, בנים עוד שתי דורות זה שבעה בתי דינים כאלה. אומר לי רב, אומרו לי רב כהנה ורב אסי לרב, כתיב בי בהושע בן אלה שהוא המלך האחרון, ויעש הרע בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל. הוא לא כל כך הרשיע כמו הקודמים. הוא כתיב, עלה ועלה שלמן עשר. כאילו זה תמוה, מה, בגלל שהוא לא הרשיע כמו כולם, לכן אצלו גלו? אמר לו, אותן פרדיסאות שהושיב ירובעם על הדרכים כדי שלא יעלו ישראל לרגל. אלה השומרים שירובעם בנבט הושיב. בא הושע וביטלן. ואף על פי כן לא עלו ישראל לרגל. אז היה כיתור גדול, הייתה טענה גדולה עליהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אותן שלים שלא היו עלו ישראל לרגל, שעד עכשיו היה להם תירוץ שהם לא יכלו. פתאום הם יכולים לבוא ולא עולים, ילכו בשבי. אומר רב חיסדו, אומר מרוקווה. ואמר לו, אומר רב חיסדו, אומר רב ברמיה. דרש מרימה. מהי דכתיב, הישקוד השם על הרעה, ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקנו. כך כתוב בדניאל. מה? משום דה צדיק השם אלוקנו, וישקוד השם על הרעה, ויביאה עלינו? מה ההיגיון? אלא. כך דרש מרימה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שיגלה גלות צדקיהו, ועדיין גלות יחוניה קיימת. בגלות יחוניה, מה כתוב? מי גלו? דכתיב בי בגלות יחוניה, החרש והמסגר אלף. ואמרנו, מי זה חרש? שבשעה שפותחים נעשו הכל כחרשים. חכמים כאלה גדולים בתורה, שכשהם היו פותחים את פיהם בדברי תורה, כולם שותקים. מסגר, כיוון שסוגרים שהם לא יודעים על משהו לענות, שוב, אין לאן פותחים, אף אחד לא יכול לענות. וכמה כאלה גדולים? אלף. אז אם כן, דורו של צדקיהו, אם היו מתאחרים בגלות, והיו יורדים לבבל אחרי שכבר הרבנים הגדולים האלה נפטרו, הם לא היו לומדים מהם תורה. לכן חסד השם עשה שהוא זירץ אותה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, שהגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יחוניה קיימת. היה ביניהם הבדל של 11 שנים. וכמה? אלף. ולאמר, איזה צדקה הוא עשה? שהקדים שתי שנים לבנושנתם. בפסוק כתוב, כי אבוד תבדון, תבדון מהר. אם נושנתם בארץ, תבדון. כמה זה ונושנתם? זה 852 שנה. אם ישראל היו נשארים בארץ ישראל 852 שנה, הם היו נאבדים, לא היו חוזרים יותר. לכן הקדים הקדוש ברוך הוא שנתיים, כדי שהם יגלו בשנת 850. איך החשבון? כתוב שכשבנה שלמה את הבית, זה היה שנת 480 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. תוריד 40 שנה שהיו במדבר, זה 440. ועוד 410 שנים שהיה בנוי הבית, יש לך בדיוק 450. אומר רב אחי ביעקב, שמע מינו מהירו למורי אלמו, מהירה של הקדוש ברוך הוא, 852 הוא, שזה מה שכתוב, עבוד תובדון מהר. אומרת המשנה, גט מעושה בישראל, כושר. גט שהוציאו אותו בחוזקה, בכוח, בבית דין של ישראל הוא כשר. וידוע מה שהרמב״ם אומר, איך זה שבאמת כל אדם בליבו פנימה רוצה לקיים את דברי חז"ל ולקיים את מצוות המלך. וכשמקים אותו ושוברים לו את היצר הרע, בעצם הוא מתגבר והוא מגיע לרצון הפנימי שלו. ובעובדי כוכבים פסול. ובעובדי כוכבים, אם רוצים שזה יהיה כשר, חובטין אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך, ואז זה יהיה כשר. אומר רב נחמן, אומר שמואל, גט המעושה בישראל. אם זה נעשה כדין, מה שנותן דוגמה, כמו הרשימה של אלה שכתוב עליהם יוציא ויתן כתובה, או שהיא הייתה אסורה לו, כשר. שלא כדין, פסול. ולא סתם פסול. אל תחשוב, זה לא גט בכלל. לא. הוא פוסל. פוסל את האישה לכהונה, יש בזה ריח הגט. אבל אם זה נעשה בעובדי כוכבים, כדין, פסול הוא פוסל. שלא כדין, אפילו ריח הגט אין בו. שואת המראה על הגט שנעשה אצל הגויים. מה נפשך? היא עובדי כוכבים, בני עיסוי ענינו, הם יכולים לקפות ולעשות גט. יזכשור אינם אל התקשר, שיהיה קשר. למה אתה אומר פסול? ואילו בני עיסוי ענינו. אז הם לא שייכים בגיטין. אז מפסל, למה לא נפסל? למה זה פוסל אותם מכהונו? אומר רב משאר שיהיה דבר תורה, גט מעושה בעובדי כוכבים קשר. ומתם אמרו פסול שלא תהיה כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמם בעובדי כוכבים. ומפקעת עצמם מיד בעלה. אומרת, אמרה יחי, שלא כדין, אפילו ריח הגט אין בו? למה כתוב שאם זה נעשה בבוטי דין של גויים שלא כדין, אין בזה שום בעיה. זה לא פוסל לכהונו. למה? ונהבה שלא כדין כישראל, ואם יפסל נעמי לפסול, כי הרי מדאורייתא זה כשר. אלא הדה רב משער שיהיה בדותאי. גט המעושה באקום פסול. אז למה אם זה נעשה כדין? אני אומר, זה פוסל לגיטי, פוסל לכהונו, וטעם המי, כדין בכדין די ישראל מכלל. גזרו שזה יפסול לכהונו, עטו גט המעושה בישראל. אבל שלא כדין, בכדין ישראל, זה לא מכלל. אז לכן לא צריכים לגזור עד כדי כך. הבאי אשכח לרבי יוסף, הבאי מצא את רבי יוסף שהוא יושב וקומאסי הגיטי, הוא כופה לעשות גט. אמר לו, ואו ענן אדיוטותנה, אדיוטות ענה, אנחנו, יש לנו תוקף של אדיוטות. אנחנו לא סמוכים. אין סמוכים רק בארץ ישראל. וטניה, הויו רב טרפן אומר, כל מקום שאתה מוצא הגוריות של עובדי כוכבים, הכוונה, אספה, כינוס של אקום, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, הם פוסקים בעניין הזה כמו היהודים. לא. אי אתה רשאי להיזקק להם. שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, מי זה לפניהם? לפני הזקנים. כי הרי בסוף פרשת משפטים מובאת הפרשה שהייתה לפני מתן תורה. שכתוב שם, ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון ונדב ואברו ושבעים מזקני ישראל. אז מה זה אחר כך אשר תשים לפניהם? זה לפניהם, לפני בית הדין המומחים, ולא לפני אקו. דבר אחר לפניהם ולא לפני אדיוטות. אז אם כן למדנו כאן הלכה ראשונה, אסור ללכת לפני אקו. הלכה שנייה, את ההלכות יכולים לפסוק בתי דינים מוסמכים ולא אדיוטות. אז איך אתה יכול לקפות על גט? אמר לו, ענה לו רבי יוסף ענן, שליחותי וכואב דינה. אנחנו עושים את שליחותם של המוסמכים בארץ ישראל, או של המוסמכים הקודמים, של הדורות הקודמים. מי דדעה וההודעות והלוואות, שאנחנו יכולים לדון דיני הלוואה ודיני הודעה. אז שואל אותו הבעיה, יחי גזלות וחבלות, נמה נדון, ולמה אנחנו לא דנים? אומר לו רבי יוסף, כי אבדינן שליחותיו במילתא דשכיחא, בדברים מצויים, במילתא דלא שכיחא לא אבדינן שליחותיו, ולקפות ולעשות על גט, זה כתוב כאן שזה מילתא דשכיחא. עד כאן דף פי חס.